בקיצור נמרץ, המחקרים המובילים של המחצית השנייה של מרס 2014. חסר בויטמין D באוכלוסייה מבוגרת קשור באופן מובהק לסמנים דלקתיים הידועים כגורמי סיכון למחלות קרדיו-וסקולריות ואחרות. אנשים מבוגרים ובריאים אשר נמצאו עם רמות נמוכות של 25 הידרוקסי ויטמין D נטו להיות עם יותר ביומרקרים הקשורים למחלה קרדיו-וסקולרית ומצבים דלקתיים כמו טרשת נפוצה, MS, ודלקת מפרקים שגרונית, RA. כך עולה ממחקר תצפיתי חדש המתפרסם באחרונה ב-Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism. מהמחקר עולה כי אנשים עם רמות חסר של ויטמין D היו עם רמות גבוהות יותר באופן מובהק של אינטרלוקין 6, בקיצור IL-6, ו-CRP, וכמו כן רמות מוגברות של יחס של IL-6 ו-IL-10 ו-CRP ו-IL-10, בהשוואה למטופלים תואמים ללא חסר בויטמין D. החוקרים מציינים כי ממצאי המחקר מדגימים שהסטטוס של ויטמין D קשור עם סמנים של דלקת באוכלוסייה מבוגרת בקהילה, ומדגישים כי במחקר זה נמצא לראשונה קשר בין סטטוס ויטמין D ויחסי דלקת, דבר שעשוי להיות מדד אמין יותר לדלקת. לדעת החוקרים, הממצאים מצביעים על כך שאנשים עם חסר ויטמין D עלולים להיות בסיכון גבוה יותר לפתח פרופיל חיסוני פרו-דלקתי, דבר שכשלעצמו מהווה גורם סיכון להתפתחות מחלות כרוניות, לרבות מחלה קרדיו-וסקולרית, אוסטאופורוזיס ופגיעה קוגניטיבית. המחברים מציינים שרמות לא תקינות של ויטמין D שכיחות בקרב אנשים מבוגרים, ולכך עלולות להיות השלכות על ליקויים במערכת החיסונית. עם זאת, מעט מחקרים בדקו תופעה זו בקרב קשישים.
במסגרת התצפית הנוכחית שהייתה חלק ממחקר התודה, ראשי תיבות של Trinity, Ulster and Department of Agriculture, שהתקיים בצפון אירלנד ושתוכנן לחקור גורמים תזונתיים ואינטראקציות גנטיות תזונתיות המשפיעות על התפתחות מחלות קרוניות במבוגרים מעל גיל 60, הייתה גם זרוע נוספת שהתמקדה בקשר של ויטמין D. בזרוע זו התמקדו החוקרים ב-957 בני אדם עם יתר לחץ דם שנכללו בתודה בחלוקה שווה בין גברים לנשים עם גיל ממוצע של 70.5. לחץ הדם הממוצע היה 154 מילימטרים כספית סיסטולי ו-80 מילימטרים כספית דיאסטולי, וכ-90% מהם קיבלו טיפול נגד יתר לחץ דם. החוקרים מצאו כי בהשוואה לאנשים עם רמות תקינות של ויטמין D, מעל 75 ננומול לליטר, אלו שהיו ברמת חסר מתחת ל-25 ננומול לליטר, היו באופן מובהק עם רמות גבוהות יותר של ביומרקרים דלקתיים כמו IL-6 ו-CRP, ואף נטו להיות עם יחסי CRP-IL-10 ו-IL-6-IL-10 מעל 2, כאשר IL-10 הוא סמן אנטי-דלקתי. החוקרים מדגישים את הצורך הדחוף במחקרים נוספים שיחקרו את ריכוזי ויטמין D האופטימליים עבור תפקוד חיסוני וההשלכות האפשריות של הגדלת רמות הצריכה המומלצות בתזונה לויטמין D באוכלוסייה. במאמר מערכת מאת הדוקטור רוזן מבוסטון, מתייחס המחבר לממצאים ומסכים כי קיים רציונל לנסות להפחית מצב דלקת קרוני בדרך קלה ופשוטה כמו שימוש בויטמין D. עם זה, להערכתו, עד שלא יבוצע מחקר התערבותי אקראי שיכלול כ-20,000 נשים וגברים, לא ניתן יהיה להמליץ על הגברת צריכה תזונתית של ויטמין D באוכלוסייה המבוגרת.
התפרצויות זעם עשויות להוביל להתפתחות אירוע מוחי או אוטם שריר הלב. במהלך שעתיים לאחר התפרצות זעם, חלה עלייה של פי 4 בסיכון לאירועים מוחיים, ועלייה של כמעט פי 5 בסיכון לאוטם שריר הלב, בהשוואה לתקופות זמן אחרות שבהן האדם אינו כועס. כך מדווחים חוקרים בעקבות סקירה של 9 מחקרי חתך שפורסמה במהלך חודש מרס בכתב העת European Heart Journal. החוקרים זיהו 9 מחקרי חתך שבהם כל אחד מהמשתתפים שימש כבקרה עצמית, שבחנו את ההשפעה של כעס על אירועים של אוטם שריר הלב או תסמונת כלילית חדה, 4 מחקרים, אירוע מוחי איסקמי, 2 מחקרים, קרע מפרצת תוך גולגולתית, מחקר 1, והפרעת קצב חדרית, 2 מחקרים. 7 מחקרים פורסמו בין השנים 1995 ו-2013. שני האחרים לא פורסמו. החוקרים מזהירים כי על סמך הממצאים לא ניתן לקבוע כי מדובר בקשר סיבתי בין אירועי כעס לבין אירועים קרדיו-וסקולריים. עם זאת, מהמחקרים השונים עלו עדויות עקביות לסיכון מוגבר לאירועים קרדיו-וסקולריים מיד לאחר התפרצויות זעם. הסיכון למחלת לב כלילית לאחר אירוע זעם היה גבוה במיוחד בנבדקים עם מדד פרמינגהם גבוה והתפרצויות זעם תדירות. מדובר בסיכון מצטבר, כאשר לעלייה בתדירות אירועי זעם הייתה השפעה קלינית גדולה יותר. לאור הממצאים החד משמעיים, החוקרים קובעים כי קיים סיכון מוגבר לאוטם שריר הלב, לתסמונת כלילית חדה, לאירוע מוחי איסקמי או המורגי, ולהפרעות קצב לב במהלך השעתיים לאחר התפרצות זעם. במידה שבמהלך התשאול הרפואי מתברר כי המטופלים מדווחים על רמת כעס גבוהה יחסית, אזי יש לשקול המלצה על התערבויות פסיכוסוציאליות ותרופתיות. חסמי בטא, פרוקסטין, תרופות אחרות ממשפחת SSRIs, Selective Serotonin Reuptake Inhibitors, והתערבויות פסיכוסוציאליות, עשויות לסייע בהבנת הקשר בין אירועי כעס ובין אירועים קרדיו-וסקולריים, אך דרושים מחקרים נוספים בנושא. לסיכום, עולה מהנתונים כי זמן קצר לאחר התפרצויות זעם, חלה עלייה משמעותית בסיכון לאירועים מוחיים ולבביים.
סרטן ארמונית מוקדם, כריתה רדיקלית של הארמונית או מעקב זהיר? בחלק מהגברים עם ממאירות מקומית של הארמונית, כריתה רדיקלית של הארמונית הביאה לירידה משמעותית בשיעורי התמותה. כך עולה מתוצאות מעקב ארוך טווח אחר חולים בשוודיה, שפורסמו בכתב העת New England Journal of Medicine. ברקע למחקר, החוקרים מסבירים כי כריתה רדיקלית של ההרמונית מפחיתה את שיעורי התמותה בגברים עם ממאירות מקומית של ההרמונית. עם זה, נותרו שאלות חשובות בנוגע לבטיחות ארוכת הטווח של גישת טיפול זו. בין השנים 1989 ו-1999 חולקו באקראי 695 גברים עם ממאירות מוקדמת של ההרמונית לקבוצת מעקב הדוק או כריתה רדיקלית של ההרמונית. כל המשתתפים נותרו במעקב עד לשנת 2012. תוצאי הסיום העיקריים במחקר SPCG, Scandinavian Prostate Cancer Group Study No. 4, כללו את שיעורי התמותה מכל סיבה, שיעורי תמותה עקב ממאירות של ההרמונית והסיכון לגרורות. תוצאי סיום משניים כללו התחלת טיפול ADT, Androgen Deprivation Therapy. במהלך מעקב של 23.2 שנים, 200 מבין 347 נשים בקבוצת ההתערבות הניתוחית ו-247 מבין 348 הגברים בקבוצת המעקב בלבד הלכו לעולמם. מבין מקרי התמותה, 63 מן המקרים בקבוצת ההתערבות הניתוחית ו-99 בקבוצת המעקב נבעו מממאירות של ההרמונית. הסיכון היחסי עמד על 0.56 פי שווה 0.001, וההבדל האבסולוטי עמד על 11 נקודות אחוז. מספר החולים הנדרש לטיפול למניעת מקרה תמותה אחד עמד על 8 חולים. גבר אחד הלך לעולמו לאחר ניתוח בקבוצת החולים לאחר כריתה רדיקלית של ההרמונית. שיעור טיפולי ADT היה נמוך יותר בקבוצת החולים לאחר ניתוח לכריתה רדיקלית של ההרמונית, הבדל של 25 נקודות אחוז.
התועלת של ניתוח בכל הנוגע לתמותה עקב ממאירות של ההרמונית הייתה הגדולה ביותר בגברים מתחת לגיל 65 שנה, סיכון יחסי של 0.45, ובאלה עם ממאירות של ההרמונית בסיכון בינוני, סיכון יחסי של 0.38. עם זאת, כריתה רדיקלית של ההרמונית לוותה בירידה בסיכון לגרורות בגברים מבוגרים, סיכון יחסי של 0.68, פי שווה 0.04. החוקרים מסכמים וכותבים כי מעקב ממושך אחר חולים עם המהירות של ההרמונית, מאשר כי צפויה ירידה משמעותית בשיעורי התמותה לאחר קריטה רדיקלית של ההרמונית. מספר החולים הנדרש לטיפול למניעת מקרה תמותה אחד, המשיך לרדת כאשר הטיפול הותאם לפי גיל בעת ההבחנה והסיכון של הגידול. חלק גדול מהחולים ששרדו בטווח הארוך בקבוצת המעקב הזהיר, לא נדרשו לטיפול פליאטיבי.
נשים סוכרתיות בסיכון גבוה יותר לשבץ מאשר גברים סוכרתיים. על פי מחקר חדש מהלנסט, הסיכון המוגבר לשבץ בקרב חולי סוכרת גדול עוד יותר בנשים בהשוואה לגברים. ברקע מציינים החוקרים כי סוכרת מסוג 2 הינה גורם סיכון מג'ורי לתמותה ולנחות ברחבי העולם, וכן היא גם גורם סיכון לשבץ. אולם, לא ידוע אם ובאיזו מידה גורם הסיכון לשבץ תלוי בזהות המינית. לצורך הערכת קשר זה, ביצעו החוקרים סקירת ספרות ומטה-אנליזה שנועדה להעריך את האפקט היחסי של סוכרת על סיכון לשבץ בנשים בהשוואה לגברים. החוקרים ביצעו סקירת ספרות שיטתית מפאבמד של דיווחים פרוספקטיביים ומחקרי עוקבה מבוססי אוכלוסייה שפורסמו בין 1 בינואר 96 ל-16 בדצמבר 2013. המחקרים נבחרו במידה שהם דיווחו נתונים על בסיס שיוך מיני של סיכון יחסי לשבץ הקשור לסוכרת והשונות של סיכון זה. החוקרים צרפו שיעורי סיכון יחסיים מצטברים המשווים נשים עם גברים תוך שימוש במטה-אנליזה עם אפקט רנדומלי, תוך שימוש בשקלול שונות הופקית. החוקרים ריכזו את המידע שנאסף מ-64 מחקרים, שנכללו בהם 775,385 משתתפים, ו-12,539 מקרים של שבץ קטלני ולא קטלני. הסיכון היחסי המצרפי לאחר התאמות מקסימליות לשבץ הקשור לסוכרת היה 2.28, בטווח בר סמך של 1.93 ו-2.69 בנשים, ושל 1.83 בטווח 1.6 ו-2.8 בגברים. בהשוואה לגברים עם סוכרת, נשים עם סוכרת נמצאו בסיכון מוגבר יותר לשבץ של פי 1.27. הבדל מינים זה נמצא באופן עקבי לאורך כל תתי הקבוצות שהוגדרו מראש למחקר, סוגי שבץ ומאפייני אוכלוסייה שונים. החוקרים מסכמים כי הסיכון לשבץ בחולי סוכרת הוא גבוה יותר באופן מובהק בנשים בהשוואה לגברים, ללא תלות בהבדלים אחרים בין המינים בגורמי סיכון קרדיו-וסקולריים אחרים. לדעת החוקרים, מידע זה מוסיף לעדות הקיימת שגברים ונשים סובלים באופן שונה ממחלות הקשורות לסוכרת, ומצביע על הצורך בעבודה נוספת שתבהיר את ההתנהגות הביולוגית או החברתית הקשורה להבדלים האלה.
הכשרה מתאימה משפרת את הביטחון של רופאי המשפחה ביכולתם למנוע אובדנות. במהלך הכנס ה-22 מטעם EPA, European Congress of Psychiatry, חוקרים מדווחים כי תוכנית הדרכה קצרה לרופאי משפחה עשויה לסייע בשיפור הגישות של רופאי משפחה לדיכאון ולשפר את דרגת הביטחון שלהם באשר ליכולתם לטפל בתסמיני דיכאון ומחשבות אובדניות. מדובר במחקר אירופי בינלאומי שכלל 11 מדינות ונועד לפתח גישת התערבות למניעת אובדנות. התוכנית יושמה בארבעה אזורים ברחבי אירופה והתמקדה בקמפיינים להגברת המודעות הציבורית, הכשרת אנשים בקהילה דוגמת כמרים ורוקחים והכשרת רופאי משפחה. החוקרים מסבירים כי חולים רבים יוצרים קשר עם רופאי המשפחה בחודש הקודם לניסיון האובדני, ורבים ממחשבות אובדניות יוצרים קשר לעתים קרובות עם רופאי המשפחה ולא עם מומחה לבריאות הנפש. לפיכך, רופאי משפחה משמשים כשומרי סף לדיכאון ולמחשבות אובדניות. עם זאת, הם אינם תמיד מוכנים היטב לתפקיד זה. ההכשרה נועדה לשפר את היכולת של הרופאים לזהות, להבחן ולטפל בהפרעות דיכאון, ולסייע בהתמודדות עם אובדנות פעילה. התוכנית כללה רופאי משפחה באירלנד, 7 רופאים, גרמניה, 83 רופאים, הונגריה, 54 רופאים, ופורטוגל 68 רופאים, מדינות בעלות מערכות בריאות שונות ומאפיינים תרבותיים מגוונים. רופאי משפחה בכירים היו אחראים להכשרה, שערכה 3 שעות עד 4 שעות, בקבוצות של 12 עד 14 משתתפים. ההדרכה כללה חלק תיאורטי וחלק מעשי, עם משחק תפקידים ודיונים. המשתתפים התבקשו להשיב לשלושה שאלונים לפני ההכשרה, מיד לאחר ההכשרה ושלושה חודשים מאוחר יותר. שאלון DAQ, Depression Attitude Questionnaire, שימש להערכת הידע והגישות בנוגע לסיבות, להשלכות ולטיפול בדיכאון. מדד ASP, Attitude Towards Suicide Prevention, שימש להערכת הגישות, ומדד MCS, Morris Confidence Scale, העריך את דרגת הביטחון של המשתתפים בהתמודדות עם דיכאון ואובדנות. שיעורי המענה עמדו על 93% מיד לאחר ההכשרה, ועל 54% לאחר 3 חודשים.
מדדי DAQ הנמוכים בתחילת המחקר מעידים כי לרופאים אין ידע רב בנוגע לסיבות, להשלכות ולטיפול בדיכאון. עם זה, מדדי ASP הגבוהים יחסית מעידים על גישות חיוביות יחסית למניעת אובדנות. מדד MCS הנמוך בתחילת המחקר שיקף את היעדר הביטחון בהתמודדות עם דיכאון ואובדנות. מעבר לתוצאות לפי מדד ASP, זוהו הבדלים במדדים בין המדינות מיד לאחר ההכשרה ולאחר 3 חודשים. לפי מדד DAQ בגרמניה, הונגריה ופורטוגל, תועד שיפור משמעותי מיד לאחר ההכשרה, אך רק בגרמניה ההשפעה נרשמרה לאחר 3 חודשים. באשר למדדי MCS, החוקרים מדווחים כי ההכשרה הביאה לשיפור רמת הביטחון בכל 4 האתרים בהתמודדות עם דיכאון ואובדנות בטווח הקצר, כאשר ברופאים בגרמניה תוארה ההשפעה הגדולה ביותר. ההשפעות נשמרו לאחר 3 חודשים בכל המדינות למעט אירלנד. עם זה חשוב לזכור כי רק 7 רופאים מאירלנד לקחו חלק במחקר ולכן קשה להכליל את הממצאים. החוקרים מסכמים וכותבים כי הנתונים מעידים על מקום משמעותי לשיפור ההבנה והגישות של רופאים בנוגע לדיכאון ומניעת אובדנות ושיפור תחושת הביטחון של רופאי משפחה בהתמודדות עם דיכאון ואובדנות.
העלייה בסיכון לאירועים מוחיים קיימת גם במצבי קדם יתר לחץ דם. ממטה אנליזה חדשה שכללה יותר מ-700 אלף משתתפים ותוצאותיה פורסמו בכתב העת Neurology, עולה כי גם מצבי קדם יתר לחץ דם מלווים בסיכון מוגבר לאירועים מוחיים. החוקרים מדווחים כי למרות שהסיכון נבע בעיקר מערכי לחץ דם בגבול העליון של הטווח, סיכון מוגבר תועד גם באלה עם ערכים בטווח הערכים הנמוך. במסגרת הסקירה בחנו החוקרים נתונים אודות יותר מ-760 אלף משתתפים מ-19 מחקרי עוקבה פרוספקטיביים, שבחנו את הקשר בין לחץ הדם ובין אירועים מוחיים. כל המחקרים כללו סיכון יחסי מתוקן למספר משתנים. השכיחות של קדם יתר לחץ דם, שהוגדר בנוכחות ערכי לחץ דם בטווח שבין 120 מילימטר כספית עד 139 על 80 מילימטר כספית עד 89, נע בין 25.2% ו-54.2%, ומשך המעקב נע בין 4 שנים ל-36 שנים. מהתוצאות, לאחר תקנון לגורמי סיכון שונים למחלות לב וכלי דם, עלה כי קדם יתר לחץ דם מלווה בעלייה של 66% בסיכון לאירועים מוחיים, בהשוואה לסיכון עם ערכי לחץ דם אופטימליים. בעוד שהסיכון היה גבוה יותר באלה עם ערכים בטווח העליון של קדם יתר לחץ דם, 130 עד 139 מילימטר כספית על 85 עד 89, גם באלה עם ערכים בטווח התחתון, 120 עד 129 מילימטר כספית על 80 עד 84, עדיין תועד סיכון מוגבר לאירועים מוחיים. החוקרים מציינים כי המונח קדם יתר לחץ דם, שנכלל בהנחיות ה-GNC7, עורר מחלוקת רבה. ומוסיפים כי הנחיות בינלאומיות אחרות בנושא יתר לחץ דם לא אימצו מונח זה. הם מוסיפים כי ממצאי המחקר דומים למטה-אנליזה אחרת שפורסמה באחרונה על ידי אותה קבוצת חוקרים, ולפיה גם ערכים בטווח התחתון, לפי הגדרות קדם יתר לחץ דם, לובו בסיכון מוגבר לאירועים קרדיו-וסקולריים. החוקרים מסכמים וכותבים כי למחקר עוצמה מספקת להדגמת הסיכון המוגבר לאירועים מוחיים, במטופלים עם עלייה קלה יחסית בלחץ הדם. ממצאי המחקר מאשרים את חשיבות הגדרת קדם יתר לחץ דם, באלה עם ערכים בטווח של 120 עד 139 מילימטר כספית על 80 עד 89.
כמה מתופעות הלוואי במטופלים בסטטינים אכן נובעות מן הטיפול התרופתי? חלק קטן מאוד מן התסמינים שעליהם מתלוננים מטופלים בסטטינים אכן נובע מהטיפול התרופתי בסטטינים. כך עולה מתוצאות מחקר חדש שפורסמו בכתב העת European Journal of Preventive Cardiology, ולפיהן כמעט כל תופעות הלוואי מופיעות בתדירות דומה עם טיפול דמה. רק הופעה חדשה של סוכרת דווחה בשכיחות גבוהה יותר משמעותית בקרב מטופלים בסטטינים בהשוואה למטופלי פלסבו, אם כי רק אחד מכל חמישה מקרים אכן נבע מטיפול בסטטינים. החוקרים מוסיפים כי לטיפול בסטטינים במינונים גבוהים יותר הייתה השפעה ברורה, אך עדיין שיעור תופעות הלוואי המיוחסות לסטטינים היה וריאבילי. ברקע למחקר, החוקרים מסבירים כי דיונים בנוגע ליעילות הטיפול בסטטינים למניעת מחלות לב וכלי דם, תמיד מתבססים על נתונים ממחקרים אקראיים מבוקרים, שבהם נערכה השוואה בין סטטינים ופלסבו. עם זה, לא כך נהוג בכל הנוגע לתופעות הלוואי של הטיפול התרופתי. רופאים לעתים קרובות מניחים כי תסמינים המופיעים תחת טיפול בסטטינים נגרמים על ידי הטיפול התרופתי ומעודדים את הפסקת הטיפול. במסגרת המחקר הנוכחי ביקשו החוקרים לבחון את ההנחה ולחשב את ההערכה המבוססת ראיות של הסבירות שתסמין מסוים אכן נובע מהטיפול בסטטינים. לשם כך הם אספו מחקרים אקראיים ומבוקרים שערכו השוואה בין סטטינים ובין פלסבו להערכת מניעת מחלות לב וכלי דם שדיווחו על תופעות לוואי בנפרד בשתי הקבוצות.
מבין 14 מחקרי מניעה ראשונית, כ-46,000 משתתפים, טיפול בסטטינים הביא לעלייה של 0.5% בסיכון האבסולוטי לסוכרת, פי שווה 0.012, לצד הפחתה בהיקף דומה של שיעורי התמותה, פי שווה 0.003. ב-15 מחקרים אקראיים ומבוקרים להערכת מניעה שניונית, כ-37,000 משתתפים, הטיפול בסטטינים הפחית את שיעורי התמותה בהיקף של 1.4, פי נמוך מ-0.001. לא תוארו תסמינים אחרים המיוחסים לטיפול בסטטינים, אם כי עלייה א-תסמינית באנזימי כבד הייתה נפוצה יותר בהיקף של 0.4 עם טיפול בסטטינים בכל המחקרים. שיעור תופעות הלוואי החמורות ושיעורי הפסקת טיפול היו דומים בשתי הקבוצות. החוקרים מסכמים וכותבים כי רק חלק קטן מהתסמינים המיוחסים לסטטינים אכן נובעים מהטיפול התרופתי הנ"ל, כאשר שכיחות התופעות המדווחות דומה עם טיפול בפלסבו. החריג היחיד בהקשר זה הוא הופעה חדשה של סוכרת, המופיעה לעתים קרובות יותר עם טיפול בסטטינים בהשוואה לפלסבו.
מחלת ריאות חסימתית קרונית מעלה את הסיכון לליקוי קוגניטיבי. מחלת ריאות חסימתית קרונית, COPD או Chronic Obstructive Pulmonary Disease, מעלה את הסיכון לליקוי קוגניטיבי קל, בעיקר ליקוי שאינו קשור לתפקוד הזיכרון, והסיכון עולה עם משך מחלת הריאות, כך עולה מתוצאות מחקר חדש שפורסמו במהלך חודש מרס בכתב העת JAMA Neurology. במסגרת המחקר, חולקו באקראי 1,425 משתתפים בני 70 עד 89 שלקחו חלק במחקר MCSA, Mayo Clinic Study of Aging. המשתתפים עברו הערכה נוירולוגית והשלימו בדיקות נוירופסיכולוגיות בתחילת המחקר, ולאחר מכן באופן קבוע במהלך מעקב ממוצע של 5.1 שנים. הבחנת ליקוי קוגניטיבי קל התבססה על הערכה קלינית מקיפה. הם הגדירו ליקוי קוגניטיבי אפשרי בנוכחות מדד ספציפי לתחום הנמוך בסטיית תקן אחת מן הממוצע הספציפי לגיל באוכלוסייה הכללית. במהלך המחקר 370 משתתפים הובחנו בפעם הראשונה עם ליקוי קוגניטיבי קל. מבין אלו 62.2% הובחנו עם AMCI, Amnestic MCI, 26.2% הובחנו עם NAMCI, Non-Amnestic MCI, 7.3% הובחנו עם ליקוי קוגניטיבי קל שטיבו אינו ידוע, ו-4.3% נסוגו מתפקוד קוגניטיבי תקין בביקור אחד לדמנציה בביקור הבא. בחולים עם AMCI נפגעו תפקודי הזיכרון והחולים עשויים לפתח מחלת אלצהיימר, בעוד שבחולים עם NAMCI התפקוד המרחבי ותפקוד הקשב נפגעים יותר, והחולים נוטים לפתח דמנציה מסוג אחר, לדוגמה דמנציה עם גופיפי לוי. באמצעות הרשומות הרפואיות, החוקרים שלא היו מודעים להבחנת MCI, זיהו 171 משתתפים עם הבחנה אפשרית של COPD בתחילת המחקר.
הבחנת COPD לוותה בסיכון מוגבר לליקוי קוגניטיבי קל, יחס סיכון של 1.43, לאחר תקנון לרמת השכלה, מין, גיל, דיכאון והיסטוריה של אירוע מוחי. לאחר תקנון נוסף לגנוטיפ אפוליפופרוטאין E-ETA-4, הרגלי עישון, סוכרת, יתר לחץ דם, מחלת עורקים כלילית ומדד מסת גוף, התוצאה הייתה חלשה יותר, יחס סיכון של 1.33 וגבולית מבחינת מובהקות סטטיסטית. עם זאת, מחלת ריאות חסימתית כרונית לוותה בעלייה של כמעט פי שניים בסיכון ל- NAMCI, יחס סיכון של 1.83 לאחר כל התקנונים. מחלת הריאות הכרונית לא לוותה בסיכון מוגבר ל-AMCI. החוקרים זיהו קשר מנה תגובה בין משך מחלת הריאות הכרונית ובין ליקוי קוגניטיבי קל וליקוי קוגניטיבי קל שאינו אנמנסטי. בחולים עם ליקוי קוגניטיבי קל, יחס הסיכון עמד על 1.11 במשתתפים עם מחלת ריאות במשך 5 שנים או פחות, ועל 1.58 באלה עם הבחנה במשך יותר מ-5 שנים. יחסי הסיכון המקבילים ל-NAMCI עמדו על 1.14 ו-2.58. ייתכן כי הגורם הקושר בין מחלת ריאות חסימתית כרונית ובין ליקוי קוגניטיבי קל הוא תהליכי דלקת. בחולים עם COPD, סמני דלקת מוגברים, כולל IL-6, CRP ו-TNF, ואלה קשורים עם ליקוי קוגניטיבי. תיאוריה נוספת היא כי היפוקסיה, העשויה לגרום להפחתת חמצן במוח, אחראית לקשר בין השניים, או שהקשר נובע מסיכון מוגבר למחלות לב וכלי דם, גורם סיכון בפני עצמו לליקוי קוגניטיבי קל בחולים עם COPD. עם זאת, החוקרים לקחו בחשבון היסטוריה של אירועים מוחיים ומחלת לב כלילית. בסקירה שלהם, גם לאחר תקנון למחלות כלי דם והרפלנים, הקשר נותר משמעותי מאוד. מכאן עולה כי COPD הינו גורם סיכון בלתי תלוי לליקוי קוגניטיבי קל. החוקרים מסכמים וכותבים כי ממצאי המחקר מדגישים את חשיבות COPD כגורם סיכון לליקוי קוגניטיבי התנהגותי.
עודף משקל באוכלוסייה מעל גיל 65 עדיף מבחינת הסיכון לתמותה על הימצאות עם body mass index מתחת ל-23 קילוגרם למטר רבוע. עבור אוכלוסייה מבוגרת, רמות BMI המוגדרות כעודף משקל לא נמצאו קשורות לעלייה בסיכון לתמותה, זאת לעומת טווח BMI ברמה נמוכה מ-23 קילוגרמים למטר רבוע, שבו נמצאה עלייה מובהקת בסיכון לתמותה. לאור זאת, החוקרים ממליצים על ניטור ובקרה של ירידה במשקל בגיל המבוגר. ברקע, החוקרים מציינים כי לא ברור אם הקשר בין body mass index לתמותה מכל סיבה באוכלוסייה המבוגרת מתנהג דומה לזה של האוכלוסייה הצעירה יותר. מטרת המחקר המתפרסם ב-American Journal of Clinical Nutrition הייתה לקבוע את הקשר בין BMI ותמותה מכל סיבה עבור האוכלוסייה מעל גיל 65. המחקר בוצע בשני שלבים באמצעות מטה-אנליזה עם אפקט רנדומלי שבוצעה על מחקרים שפורסמו בין 1990 ו-2013 ואשר דיווחו על תמותה מכל סיבה באוכלוסייה מבוססת קהילה של מבוגרים מעל גיל 65. במטה האנליזה נכללו 32 מחקרים שענו לקריטריוני ההכללה, ואשר כללו כ-197,999 משתתפים עם תקופת מעקב ממוצעת של 12 שנים. באמצעות שימוש ב-Body Mass Index של 23 עד 23.9 כקבוצת ייחוס, נמצאה עלייה מובהקת בסיכון לתמותה של 12% בקבוצת ה-Body Mass Index בטווח שבין 21 ל-21.9, ושל 19% בקבוצה בטווח של Body Mass Index שבין 20 ל-20.9. הסיכון לתמותה החל לעלות בעבור משתתפים שהיו עם Body Mass Index מעל 33, עם יחס סיכון של 1.08 עבור Body Mass Index בטווח שבין 33 עד 39. החוקרים מסכמים ומסיקים שמשקל יתר באוכלוסייה המבוגרת מעל גיל 65 לא נמצא קשור לסיכון לתמותה. לעומת זה, עבור משתתפים הנמצאים בטווח הנמוך של ה-Body Mass Index המומלץ לבוגרים, נמצאה עלייה בסיכון לתמותה. לדעת החוקרים, בשל הסיכון המוגבר לתמותה באוכלוסייה המבוגרת עם Body Mass Index מתחת ל-23, נראה יהיה נכון לנטר את משקל הגוף בעבור קבוצה זו, לצורך בירור הסיבות לירידה במשקל, תוך לקיחה בחשבון תחלואה נלווית באותם מטופלים.